בפרק של היום של בכושר ובאושר אני אמשיך את קו המחשבה מהפרק שהיה בשבוע שעבר על הרגלים, והיום יהיה חלק ב' על הרגלים. בתכלס גם אם לא הזנתם לחלק א', אתם יכולים לגמרי להזין לחלק הזה, כי אני מדברת על הרגלים באופן כללי ועל עוד כל מיני דברים שלדעתי חשוב להתייחס אליהם בהקשר של הרגלים שלא דיברתי עליהם בפרק הקודם. אז בפרק של היום אנחנו נדבר על מלא נושאים ממש ממש מעניינים. אדבר על ההקשר של ההרגלים שלנו, על ההשפעה של שינויים שונים בחיים שלנו, כמו למשל מעבר דירה או התחלה של עבודה חדשה, על ההרגלים. אני אנסה לענות על אחת השאלות שבעיניי הן הכי מעניינות, של האם עדיף להיות גמישים או שעדיף להיות נוקשים מבחינת הזמן שבו אנחנו מבצעים את ההרגל. אני אדבר גם קצת על איך אפשר לשבש את הטייס האוטומטי של ההרגלים שאנחנו רוצים לקטוע, ונקנח בהסבר קצר על איך אפשר לסדר פיזית את הסביבה שלנו בשביל להשפיע על ההרגלים שלנו, או ליצור ולעודד הרגלים מסוימים שאנחנו רוצים לעודד אותם, או להפסיק ולהפחית את הסיכוי שנבצע הרגלים שאנחנו פחות רוצים לבצע. אז בואו נתחיל. בפרק הקודם נתתי המון המון קרדיט לג'יימס קליר, אז היום אני אתן את הבמה לקצת חוקרים אחרים, ועוד חוקרת מאוד מאוד מפורסמת היא ונדי ווד, והיא מדברת על ההקשר של ההרגלים שלנו. הרגלים מתרחשים בתוך הקשר מסוים. תחשבו על זה שאתם צריכים לנסוע לאנשהו, שהוא שונה ממה מהמקום שאתם נוסעים אליו בדרך כלל, ואתם מתחילים לנסוע ואתם שמים לב שבטעות אתם נוסעים לעבודה כמו שאתם נוסעים בכל בוקר, למרות שאולי היום אתם צריכים לנסוע למרפאה או לעשות סידורים. זה משהו שהוא מתרחש בתוך הקשר מסוים. אם למשל אולי הייתם נוסעים בשעה אחרת של היום או ביום שבת, לא הייתם נוסעים לעבודה. זה היה קצת קוטע את ההרגל, כי ההרגלים מתרחשים בהקשר. ההקשר מתייחס כמעט לכל דבר בעולם שמקיף אותנו. זה כולל את המיקום שבו אנחנו נמצאים, את האנשים שאנחנו נמצאים איתם, את השעה ביום שבה ההרגל מתרחש, ואת הפעולות שהביאו אותנו לביצוע ההרגל. אחד הדברים הכי משמעותיים שישפיעו על ביצוע או אי ביצוע של הרגלים כאלה ואחרים, זה קרבה. אשכרה קרבה פיזית. כן, זה עד כדי כך פשוט. הקרבה תשפיע מאוד מאוד על ההתנהגויות שלנו. אני זוכרת שקראתי כתבה בוול סטריט, האמת שחיפשתי את המחקר ולא מצאתי את המחקר, אבל הכתבה בוול סטריט דיברה על כך שקרבה פיזית של חדר כושר תשפיע על תדירות ההגעה לחדר הכושר. במחקר הזה, שלא מצאתי אותו אבל נכתב עליו בוול סטריט, ראו שאנשים שגרו במרחק של 3.7 מייל, שזה בערך 6 קילומטר מחדר הכושר, הלכו 5 פעמים או יותר בחודש, בהשוואה לאלו שגרו 5.1, שזה בעצם 8 קילומטרים, מחדר הכושר שהגיעו רק פעם אחת. הפרש של 4 פעמים, שזה אחוז מאוד מאוד גדול אם אנחנו משווים בין 1 ל-5. ההבדל שהוא קטן לכאורה, זה הבדל של בערך 2 קילומטר, הפריד בין אלה שהצליחו לסגל הרגל של ללכת לחדר כושר, לבין כאלה שלא הלכו לחדר הכושר. כשאנחנו שומעים את זה, השני קילומטר האלה לא נשמעים כמו מרחק מאוד משמעותי, אבל באמת אנחנו רואים פה שהייתה השפעה של המרחק. ואני חושבת שאנחנו נוטים קצת לזלזל במשמעות של קרבה פיזית. ובהמשך הפרק אני אדבר על ארכיטקטורת הבחירה, ועל סידור הסביבה שלנו ועל הקשר שלו להרגלים. בסביבות ראש השנה עברתי דירה, וזה היה אחד השינויים היותר משמעותיים שקרו לי בשנה האחרונה ותכלס בחיים שלי, וראיתי שמעבר הדירה הזה השפיע על כל מיני הרגלים שהיו לי. התחלתי למחזר קצת יותר, לאכול יותר ירקות, באמת לחתוך יותר סלטים, ויצאתי לקצת יותר הליכות, וזה גרם לי להיזכר באיזשהו רעיון שנקרא habit discontinuity. הרעיון בעצם של קטיעת הרגלים אומר ששינוי התנהגות יהיה יעיל יותר ופשוט יותר כשהוא יתרחש במצב של שינוי כלשהו בחיים, כמו מעבר דירה או החלפת עבודה או שינוי של מצב משפחתי. מחקר מ-2016 שבחן את התיאוריה הזאת בקרב אנשים שביצעו רילוקיישן, אישש בעצם את התיאוריה הזאת. נמצא שהיעילות של שינוי ההרגלים היה בטווח של השלושה חודשים הראשונים. ההנחה היא בעצם שכאשר הרגלים מופרעים, זאת אומרת שהטייס האוטומטי שלנו כבר לא כל כך עובד, אנשים רגישים יותר למידע חדש ומאמצים תפיסת מחשבה שתורמת לשינוי התנהגות. ככה הטייס האוטומטי באמת נהיה פחות אוטומטי, בגלל ההפרעה והשינוי הזה בשגרה. מה אנחנו בעצם יכולים ללמוד מזה? אפשר לנצל כל מיני הפרעות בשגרה שלנו, כמו מעבר דירה, או מעבר מעבודה ללימודים, או שינוי של מצב משפחתי כמו נישואים או גירושים, וגם שינויים כמו מגפה עולמית ודברים כאלה. זה יכול להיות בעצם הזדמנות נהדרת לשינוי של ההרגלים שלנו, ואולי לשינוי של התנהגויות שאולי היינו רוצים להוציא מהחיים שלנו, או להכניס לחיים שלנו. אולי אתם מתחילים ללמוד בקרוב, ואתם רוצים להתחיל ללכת יותר ברגל, אז אולי תתחילו ללכת ללימודים, במקום לנסוע באוטובוס. אולי בדיוק עברתם לחצי משרה מהבית, ואתם יכולים להתחיל אולי לבשל קצת יותר, ולוותר על טייקאווי בחלק מהשבוע. אני לא יודעת מה קורה בחיים שלכם, או מה אתם רוצים לשנות, אבל לגמרי שווה להכיר את הרעיון הזה של קטיעת הרגלים ולחשוב איך אנחנו יכולים לנצל אותו לטובתנו. המון מחקרים סביב הרגלים מדברים על העניין של הקשר של זמן, ומדברים על זה שעקביות מאוד מאוד חשובה בעת יצירה של הרגלים חדשים. אז מילקמן יחד עם עוד כמה חוקרים נקראו לגוגל. גוגל רצתה לחשוב איך הם יכולים לגרום לעובדים של החברה להתאמן יותר בחדר הכושר שנמצא בגוגל, כי יש תנאים פסיכיים בגוגל ובא לי קצת לעבוד שם, אבל זה סיפור ליום אחר. בספר החדש של מילקמן, שאני קוראת אותו ממש כרגע, שנקרא How to Change, היא מתארת את המחקר הזה. הם חילקו 2500 עובדים לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה הוראה שהם יקבלו איזשהו תגמול, שזה היה בין 3 ל-7 דולר, אם הם ילכו לחדר הכושר בשעה שהם קבעו מראש. והקבוצה השנייה אמרו להם שהם לא צריכים לקבוע זמן מראש, והם יכולים להיות גמישים עם הזמן, ואם הם ילכו לחדר הכושר הם גם יקבלו את התגמול הזה. מילקמן שיירה שהקבוצה עם ההנחיות של השעה המדויקת תבנה הרגל חזק יותר, אבל בפועל זה לא מה שקרה. מה שראו במחקר הזה זה שאנשים בקבוצה הלא גמישה שהיו צריכים ללכת בשעה מסוימת שהם קבעו מראש, אם הם לא היו מסוגלים ללכת בזמן הספציפי הזה, הם בסופו של דבר לא הלכו בכלל לחדר הכושר. לעומת הקבוצה השנייה שפשוט מצאו זמן אחר, אם הם חשבו שהם ילכו ביום ראשון בצהריים ולא יצא להם, אז הם הלכו בראשון בערב או בשני בבוקר. וראו גם שלאחר כמה חודשים, האנשים בקבוצה שהייתה להם יותר גמישות עדיין התאמלו בתדירות גבוהה יותר מהאחרים שהיו בקבוצה פחות גמישה. בעיניי זה מחקר נורא מעניין, כי זה משהו שזיהיתי שתמיד עוזר לי באופן אישי. אני חושבת שגמישות מסוימת בביצוע של כל מיני הרגלים מבחינתי זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר לי, אבל לא תמיד ידעתי אם להמליץ את זה לאנשים אחרים, כי אני יודעת שיש אנשים שסדר ודיוק עוזר להם קצת יותר, ואם הם קצת גמישים הם עלולים כזה ללכת לאיבוד. אני תמיד יודעת בערך מתי אני הולכת לחדר כושר. אני יודעת שביום שני מתישהו אחרי האימונים האישיים של הבוקר ולפני האימונים האישיים של הערב, אז אני הולכת לחדר כושר. אני יודעת גם פחות או יותר מתי אני אצא להליכה, אבל בדרך כלל אני לא יודעת שעה מדויקת. לפעמים גם בסופי שבוע אני לא יודעת אפילו באיזה זמן ביום, אם בבוקר או אחר הצהריים אני אלך, כי זה תלוי גם באספק שלי מבחינת עוד כל מיני דברים, כמו למשל להקליט פודקאסטים וכאלה. אז מבחינתי הגמישות הזאת ממש ממש מאפשרת לי להתמיד, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי, ואני כמעט אף פעם לא מפספסת אימונים. אם אני מפספסת אימון זה כי לא הרגשתי טוב או כי בחרתי באופן מודע לא ללכת לאימון. אגב, בהקשר של אוטומטיות של הרגלים שדיברתי קודם, יש מחקר ממש מגניב גם כן של ונדי ווד שציינתי אותה מקודם, שבמחקר הזה הזמינו נחקרים לצפות בטריילרים בקולנוע. הם חולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה פופקורן טרי, וקבוצה אחרת קיבלה פופקורן לא טרי, בין שבוע. לפני כן, לפני שחילקו אותם לקבוצות, גם ביררו בקרב הנחקרים עד כמה לאכול פופקורן בקולנוע זה הרגל קבוע עבורם. אני לא יודעת מה איתכם, אחד המאכלים האהובים עליי זה פופקורן, ואם אני בקולנוע, אני מוכנה לשלם את המחיר המופקע, כי זה כל כך טעים לי וכל כך כיף לי, וזה גם הרגל מאוד משמעותי אצלי. אז מה שמצאו במחקר הזה זה שבקרב האנשים שאכילת פופקורן בקולנוע לא הייתה הרגל מאוד חזק אצלהם, זאת אומרת לא אנשים כמוני, הם אכלו הרבה פחות מהפופקורן הישן בהשוואה לפופקורן הטרי, שזה די הגיוני כי פופקורן בין שבוע זה לא טעים ולא פריך כל כך. אבל האנשים שאכילת פופקורן בקולנוע כן הייתה הרגל מבחינתם, אכלו באופן די שווה מהפופקורן הטרי והלא טרי. זאת אומרת ההרגל היה כל כך חזק שהטעם והטריות לא כל כך שינה להם. אגב, אחרי זה גם ביקשו מהאנשים לאכול את הפופקורן עם היד הלא דומיננטית שלהם, וגם אלה עם הרגלי אכילת הפופקורן, אלה שרגילים לאכול פופקורן, אנשים שהם כמוני, אכלו פחות מהלא טרי בהשוואה ליד הדומיננטית. למה אני מציינת לכם את זה? כי תחשבו על זה שהרגלים גם קורים בקונטקסט מסוים וגם קורים בצורה מאוד מסוימת. אז אם אנחנו תמיד אוכלים עם יד ימין או עם יד שמאל ואנחנו נשנה את היד, משהו פה משתבש, משהו בהרגל ובטייס האוטומטי משתבש, ורואים שזה גם מה שקרה במחקר. אגב, כשביצעו את אותו המחקר בחדר ישיבות, לכל המשתתפים, ללא יוצא מן הכלל, היה אכפת מהטריות של הפופקורן, בגלל שזה לא היה הרגל, לא היה את הקונטקסט של קולנוע. מה שאנחנו מבינים מהמחקר הזה, שלא רק לטעם או לטריות יש השפעה עצומה, אלא גם להרגל האכילה של הפופקורן יש השפעה עצומה. הרעיון הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה רעיון שאני חושבת שהוא נורא נורא פשוט, והוא נורא אינטואיטיבי, אבל אנחנו לא מספיק משתמשים בו. והוא נקרא ארכיטקטורת הבחירה, בתרגום חופשי שלי, וזה בתכלס ההנדסה הפיזית של הסביבה שלנו. תדמיינו חדר אוכל בעבודה שלכם או בצבא. סביר להניח שהמאכלים שמוקמו בהתחלה זה אלה שנצרוך מהם יותר. זה יכול להיות סלט, זה יכול להיות תפוחי אדמה, זה יכול להיות צ'יפס. אבל הסבירות שנשים בצלחת שלנו, את מה שנראה קודם, ואז ייגמר לנו המקום בצלחת, אנחנו כנראה לא נחזור אחורה ונוריד את מה ששמנו, אלא פשוט נאכל את מה ששמנו בהתחלה. בין אם זה היה צ'יפס, בין אם זה היה סלט, או בין אם זה היה כל דבר אחר. במחקר מעניין שנערך ב-2012 בקפיטריה בבית חולים בבוסטון, ניסו לגרום לעובדים שם לאכול קצת יותר בריא בקפיטריה. הם קטלגו את המזון לפי כמה שמזון מבחינתם היה נחשב בריא, לפי מדדים שונים שאני כרגע לא אכנס אליהם. הם כאילו תיגו מאכלים אדומים כלא בריאים, צהוב כקצת פחות בריא וירוק כמאכלים קצת יותר בריאים, ואז בהתאם לדירוג הזה הם שינו את המיקום של משקאות שונים בקפיטריה. הם מיקמו משקאות ירוקים שהיו בעצם מים, משקאות דיאט ומשקאות חלב עם אחוז שומן נמוך בגובה העיניים, ומשקאות צהובים ואדומים שהיו קצת יותר מלאי סוכר מתחת לגובה העיניים. בנוסף הם גם שמו בקבוקי מים במקררים בהם לא היה מים לפני, וגם שמו לאורך הקפיטריה כל מיני סלסלות עם מים. התוצאות המאוד מעניינות של ההתערבות הזאת, שלשנות את המיקום של הבקבוקי שתייה, השפיע מאוד מאוד על המחירה ועל הצריכה שלהם. מחירה של משקאות דיאט שקוטלגו כירוקים עלו ב-9.2%, מחירת משקאות רגילים ירדה ב-23.1% ומחירת המים עלתה ב-25.8%. זאת אומרת, רק לשנות פיזית את המיקום ולשים בגובה העיניים מזונות או משקאות שרצו שיצרכו מהם יותר, ולשים במקום פחות זמין משקאות שרצו שיצרכו מהם פחות, מאוד מאוד השפיע על זה. תבינו שאפילו שינוי קטנטן בסדר ובהצגה של דברים יכול מאוד מאוד להשפיע על הבחירות שלנו. אני חושבת שאם אנחנו נלמד להנדס את הסביבה שלנו בצורה שתשרת יותר את המטרות שלנו, זה משהו שמאוד יכול לסייע לנו לשנות הרגלים בצורה די פשוטה. כשאנחנו רוצים לבנות הרגל חדש, נרצה להעלות את הזמינות ואת הפשטות של הביצוע של ההרגל הזה. רוצים לאכול יותר ירקות? תדאגו שיהיו לכם ירקות בבית ושהם יהיו הכי הכי זמינים, שיהיו חתוכים לכם בקדמה של המקרר, שאפילו לא תצטרכו ללכת לאחורה של המקרר. זה יעבוד גם אותו דבר שנרצה לשבור הרגל כלשהו. אנחנו רוצים בעצם להוריד את הזמינות של ביצוע ההרגל וכמה שהוא זמין לנו בעין. אם אתם רוצים למשל להפסיק לעשן, שימו את הסיגריות באוטו שלכם. שתרצו לעשן, אתם תאלצו ללכת לרכב שלכם. ככל שיהיו לנו פחות חסמים שיקשו עלינו לבצע את ההרגל, הסבירות שנבצע אותו תהיה גדולה יותר. כמו שאמרתי עם הירקות, אתם רוצים לשתות יותר מים? תדאגו שיהיה לידכם בקבוק מים. רוצים לעשות ספורט על הבוקר? לכו לישון עם הבגדי ספורט שלכם. רוצים לאכול יותר חלבון? תדאגו שיהיה לכם חלבון זמין. שוב, כמו שאמרתי, זה גם עובד הפוך. אם אתם רוצים לאכול פחות שוקולד, שימו אותו באחורה של המקרר. אם נוריד זמינות פיזית וחזותית של דברים, זה מאוד מאוד ישפיע על זה. מ-2006 רצו לראות כמה זמינות של ממתקים במשרד וכמה הקרבה שלהם תשפיע על צריכת הממתקים. אז שמו או קערת ממתקים על השולחן של הנחקרים, או במרחק של 2 מטר מהם. 2 מטר זה לא כל כך רחוק. אבל ראו שהמרחק מאוד מאוד השפיע על הצריכה של הממתקים. אנשים אכלו בממוצע 1.8 יותר שוקולדים כשהם היו על השולחן שלהם. אגב, משהו עוד מעניין, גם בדקו במחקר הזה האם אם קערה תהיה שקופה או קערה תהיה לא שקופה זה ישפיע על צריכת הממתקים, וגם ראו שכשהממתקים היו בקערה שקופה גם צרכו מהם יותר. צרכו 2.2 יותר שוקולדים כשהם היו בקערה השקופה בהשוואה לקערה לא שקופה. אז אם אנחנו רוצים לשנות הרגלים, כנראה שאנחנו רוצים לשנות את הזמינות שלהם גם בעין שלנו וגם את הקרבה הפיזית אליהם. לפעמים אנחנו באמת עד כדי כך עצלנים שאנחנו לא נקום למקרר וניקח את השוקולד שרצינו, אבל אם השוקולד יהיה לידינו, יש יותר סבירות שנאכל אותו. לא שיש כמובן בעיה עם לאכול שוקולד, אבל רק תבינו את ההשפעה של הקונטקסט גם של המראה וגם של הקרבה. נקודה אחרונה שלא דיברתי עליה ואני חושבת ששווה להתייחס אליה, אני כל פעם נזכרת פה עוד דברים ונראה לי צריך לעשות חלק 3 לפודקאסט הזה, אבל אנחנו נחסוך לכם ולי את חלק 3 ונסיים את זה בכזה הערת שוליים עכשיו, זה העניין שיותר קל להחליף הרגל מאשר ליצור הרגל חדש. זאת אומרת, אם אתם רוצים להפסיק לעשן, אל פשוט תפסיקו לעשן, תחליפו את זה אולי במשהו אחר, אולי תלעשו מסטיק או שתשתו תה במקום, אני לא יודעת מה. כדאי גם שההתנהגות החלופית תיתן לכם תגמול מיידי כמו שההתנהגות וההרגל הקיים נותנים לכם. ושמין הסתם לא תחליפו הרגל, נקרא לזה רע אחד, בהרגל רע אחר. אם למשל אתם רוצים להפחית בצריכת הקפאין שלכם, אל תפסיקו לשתות קפה, אולי תעברו לקפה נטול קפאין או לחילופין תשתו משקה אחר. זה גם משהו שבעיניי שווה להתייחס אליו. אני מקווה שנהנתם משני הפרקים האלה על הרגלים. אני חייבת להודות שזה פרקים שרציתי להקליט המון המון זמן, אבל קצת נמנעתי מלעשות אותם, כי ידעתי כמה עבודה זה ידרוש ממני, וגם צדקתי, זה לקח לי המון זמן להכין את הפרקים האלה, וכמו שאתם גם רואים הם יצאו קצת יותר ארוכים. אבל לדעתי, אם תבחרו לקחת כמה מהאלמנטים, אל תיקחו הכל, אבל קחו כמה דברים מהפרק הזה, וכמה דברים מהפרק הקודם, ותנסו לחשוב איך אתם יכולים ליישם אותם בחיים שלכם, וליצור הרגלים שיותר משרתים אתכם, או להפסיק הרגלים שפחות משרתים אתכם, או להחליף, כמו שדיברנו על זה עכשיו, אני מאמינה שזה ממש יכול לשפר לכם את החיים ולקדם אתכם למטרות שלכם. תזכרו שבערך 43% מההתנהגויות שלנו הם הרגלים. זה עצום, זה כל כך משמעותי. ואנחנו פשוט יכולים לעשות כל מיני דברים די קטנים בחיים שלנו בשביל לשנות את ההרגלים שלנו. אני ממש אשמח לשמוע מכם פידבק על הפרק הזה ועל הפרק הקודם. אתם מוזמנים לדבר איתי בפרטי, יש קישורים ליצירת קשר איתי בתיאור של הפרק. אני גם אשמח אם תשתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיכול להתערם ממנו, ללמוד משהו חדש על הרגלים שאולי הוא לא ידע לפני כן. ואם אתם בעלי אייפון, אני ממש ממש אעריך אם תוכלו להשאיר פידבק באפליקציה הסגולה של אפל פודקאסט. זה ממש ממש עוזר לחשיפה של הפודקאסט, וזה עוזר לי להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה, ולהמשיך לעזור ליותר ויותר אנשים. אז אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם לבקושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש, נתראה בשבוע הבא.